ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו. ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו ברית שניהם. והיה על המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס 30,000 איש. הפרשה שלנו מדברת על ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. הפרשה הזאת ציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, שישראל יעשו משכן כדי שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו. והאמת, השאלה נשאלת, מה הוא צריך משכן? הוא צריך שיבנו לו משכן? העולם הוא שלו. אז כמו אבא שיש לו כסף והוא נותן לילד שלו נגיד 100 שקל ועוד 10 שקלים ואומר לו תן לי 10 שקלים בחזרה. נשמע, אתה נותן ואתה לוקח, הרי ממך הכל, ככה אומר הפסוק, מידך נתנו לך. כל מה שיש לנו זה שלו. והגמרא אומרת על הפסוק, מי יקדימני ואשלם? מה פירוש מי יקדימני ואשלם? יבוא אדם לעתיד לבוא ויגיד לקדוש ברוך הוא, אני יש לי חשבון, אני, אתה צריך לשלם לי, לפרוע לי עבור המצוות שקיימתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, בוא, שמע, חבוד, מה עשית? אומר, נולד לי בן, עשיתי לו ברית מילה על הברית. מי הביא לך בן? אני נתתי לך בן. אחר כך אומר, אני בניתי בית והתקנתי לו מזוזה. מי נתן לך בית? אני נתתי לך בית. קניתי תפילין, מי נתן לך כסף לקנות תפילין? אני נתתי לך. כל דבר שיש בעולם, אדם יש לו שדה, זרע אותה והוציאה תבועה והפריש תרומות ומעשרות. הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, אני קיימתי מצוות, תרומות ומעשרות, יפה. אבל מי הוריד לך גשם? מי נתן לך אדמה? מי הצמיח את השדה? איך זה צומח? סתם אוטומט? יש מישהו שעושה את כל זה? אז אם כן, אדם לא יכול לתבוע בדין שום דבר. אדם לא יכול להגיד שבשמיים יש פעמים אנשים, תדעו, זה צריך להיזהירות. בשמיים כאילו חייבים לתת לי. מה זה חתל? מה חייבים בך? מישהו חייב לך איזה משהו? לפעמים אדם יש לו טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. מי יכול לפתוח את הפה לצייץ? היטוס כדמך. הכל, כל העולם הוא שלו. אנחנו שלו, ומה שיש לנו זה שלו, והכל זה שלו. ואנחנו חייבים להודות לו במאוד מאוד על כל דבר ודבר, על כל פעולה ופעולה. אין דבר בעולם שלא שייך לו. אז אם כן, חוזרת השאלה, מה הוא צריך הקדוש ברוך הוא שנבנה לו בית מקדש? ואם הוא רוצה לשכון, אז למה הוא צריך איזה מקום, כתובת, לאיזה צורך? דוגמה לזה, אני רגע אחת יוצא מהנושא, אבל להביא ראיה לכך. רבנו בחי יש לו חקירה עצומה מאוד. הוא שואל, לאיזה צורך אנחנו צריכים להתפלל לשם יתברך? ולדוגמה, לא רק תפילה קבועה כמו שחרית מנחה ערבית, אלא לדוגמה, גם בקשה לא עליכם, אדם חולה או אדם מצבו הכלכלי קשה, הוא הולך, עומד לפני הקדוש ברוך הוא בבית שלו, בפינה, באיזה מקום שהוא, במכונית הוא נוסע, הוא בא לבית הכנסת, עומד ליד ארון קודש, בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, תן לי בריאות, תן לי פרנסה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? מה, אני צריך להודיע לו שאני במצב לא טוב? הוא יודע, ומי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא עושה, הוא משגיח. לאיזה טעם אנחנו מתפללים? זו השאלה שלו. ויכול להיות, הוא אומר, יבוא אדם ויאמר, אל תתפלל לקדוש ברוך הוא, אל תבקש. אם הוא עשה מישהו חולה, אסור לי להתפלל עליו שיהיה בריא. למה אם מי שעשה אותו חולה, יעשה אותו בריא. למה אנחנו חייבים להתפלל על חולה? למה אנחנו חייבים להתפלל על המסכנים ועל העניים ועל האומללים? הוא אומר שיש סיבה אחת, שנדע שאנחנו תלויים בו. זאת אומרת, התפילה היא לא בשבילו, הוא יודע מזה. התפילה היא בשבילנו. וכך כותב רבנו בחי בתפילתו, יש לו תפילה, שחבל היום בסידורים שלנו אין אותה, בסידורים הישנים, המחזורים הגדולים, כמו אוצר תפילות ואחרים, תראו, יש תפילה לרבנו בחי, שם כתוב כך, ולא הודעתיך בצרכי, כדי שתדע עליהם. זאת אומרת, מה שאני בא ואומר לך, אתה ריבון העולמים, שאני מבקש רפואה, ואני מבקש פרנסה, ואני מבקש חיים, ואני מבקש יצר הטוב. זה לא בשביל שאתה לא יודע מזה, ואני בא להודיע עליך. זה לא כמו היום, אם אדם יש לו איזה חיסרון, חסר לו משהו, אז הוא הולך לשר, לפקיד, למלך, או למי שממונה, מבקש ממנו, והוא לא יודע מזה, והוא אומר לו, בבקשה. אלא כדי שאדע שאני תלוי בך. זו הסיבה. כי הבן אדם במשך היום, במשך החיים שלו, מרגיש כאילו כוחי ועוצם ידי. כל הזמן ככה אנחנו חושבים, נכון? שכוחי ועוצם ידי, אני בזכות הכוחות שלי, הכישרונות שלי, הגעתי לאן שהגעתי. עמלתי והגעתי ומצאתי והשגתי. לא. נכון שאתה עמל, ומי שלא עמל לא מקבל, אבל מי שנתן לך בסוף שורה תחתונה, זה אך ורק קדוש ברוך הוא. ואפילו חוכמה, מאיפה יש לאדם חוכמה? אסור להתגאות בחוכמה. כמו שאמר ירמיה בפסוק, כה אמר אדוני, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל אז כל בידו אותי, ואל חפצתי נאום אדוני. תרומת תרגם יונתן מן עוזאל, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אפילו היה חכם כמו שלמה המלך. אל יתהלל עשיר בעושרו, אפילו היה עשיר גדול כמו קורח. גמרא אומרת, שני עשירים גדולים היו בעולם. אחד בישראל, אחד באומות העולם. בישראל מי זה היה? קורח. באומות העולם מי זה היה? עוד מעט אנחנו נחגוג את המן פרסי, איך יכול להיות אחרת? הוא היה העשיר הכי גדול בעולם. ואיפה הם היום? השם מרחם. קורח עתיד לחזור להתקן. צדיק, התמר, יפרח, סופי תיבות, קורח. המן עם מחשמו וזכרו. ראשי תיבות, הצילני נא מיד. הצילני נא מיד אחי, כבן יעקב אבינו, על המן הרשע, שהוא צצה של עשיו, שהוא אחיו של יעקב אבינו. אז אם כן, אל יתהלל עשיר ועושרו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, אפילו היה גיבור כשמשון, ככה אומר הנתן בן עוזאל. אלא במה יתהלל? שכל וידוע אותי. אם הוא לומד תורה, ואם הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. זה השבח של האדם, כי זה מהאדם כבר. יראת שמיים זה לא נותנים בשמיים, זה הוא עבד תוצרת עצמית שלו. השאר הכל זה הקדוש ברוך הוא נותן, אבל יראה זה האדם מעצמו זוכה ומקבל יראת שמיים. אז עכשיו אני חוזר כעת לשאלה ששאלנו, שלמה האדם צריך לעשות כן לקדוש ברוך הוא, למה צריך להתפלל? שנדע שאנחנו תלויים בו. עכשיו השאלה, אז אם כן, למה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מקדש? האמת, הוא צריך בית? הוא לא צריך בית. איפה שהוא רוצה הוא יכול להיות. בכל מקום שהוא, ברוך כבוד השם במקומו, אלא בגללנו. שיהיה לנו כתובת, ויהיה לנו מקום שנדע איפה השם. וזה גם עדיין לא מדויק. למה? רבנו חיים בן עטר מקשה, אומר, מה זה כתובת? הוא שואל, השכינה, מה זה השכינה? זה אור של הקדוש ברוך הוא שוכן פה. איפה היא נמצאת? בכל מקום. איפה שאתה תלך? דוד המלך אומר בתהילים, אנה אלך מרוחך, ואנה מפניך אברח. אשק שמיים, שם אתה. הציע שאול, הנקה. אשכנה באחרית ים. גם שם תיקחני ידיך, תמצאני. הקדוש ברוך הוא מצוי בכל מקום, אז אין מקום בלי הקדוש ברוך הוא. והזוהר הקדוש אומר, לית אתר פנוי מיני. אז שואל רבנו חיים בן עטר, אז מה זה שאתה אומר לי שצריך לנהוג דרך ארץ בבית הכנסת, ואסור להיכנס בבית הכנסת בקומה זקופה? זה חסר לנו היום הרבה, חבל. שהיה פעם, יש עד היום אנשים כאלה שמשכימים קום לבית הכנסת, בא עם תלית ותפילין, נכנס לבית הכנסת, לא נכנס ככה. כלומר אומר דוד המלך, למד את זה מהחיתופל. הוא לא ידע, דוד המלך בתחילה לא ידע, הוא היה נכנס לבית הכנסת, תור מלך. אז הוא נכנס, צועד רגיל, כמו שהוא הולך ברחוב, בא החיתופל ואמר לו, דוד, ככה לא נכנסים לבית הכנסת. אז איך? אמר לו, כשבאים, עומדים ליד המזוזה, משתחווים, מנשקים את היד שנגעה במזוזה, משתחווים, שנאמר, ואני, והוא דוד המלך אחרי זה תיקן את הפסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, משתחווה לכל קודשך ויראתך. אומר הזוהר הקדוש, אתה אומר את זה, שלושת האבות מלווים אותך. איפה? ואני ברוב חסדך, מי זה חסד? אברהם איש החסד. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. שתחווה לכל קודשך זה יעקב, שהוא בחינת אחד, הוא הנכד, הבן השלישי, האב השלישי. ביראתך יצחק, אז אברהם מפה, יצחק מפה ויעקב באמצע. חבר ביניהם, הנה שלושת האבות, שאדם אומר את זה בבוקר ונכנס לבית הכנסת, באים מלווים אותו שלושת האבות. הוא עדין גם במנחה, גם בערבית, גם בשיעור תורה, בכל פעם שאדם בא לבית הכנסת, בית המדרש. לא יבוא ויכנס כך, אלא באימה ויראה. ואז עוד דבר היה אצל דוד, דוד המלך היה אוהב ללמוד לבד. למה היה לו מוח חריף מאוד. פיקח, מהיר תפיסה, קל הבנה. מבין מהאוויר. אתה בא לדבר איתו, לפני שפתחת את הפה, הוא כבר יודע מה אתה רוצה, והוא יודע כבר את התשובה, אתה לא צריך להגיד לו את השאלה. פסוק אומר, חכם בנבון ומבין לחש, יודע אפילו שיחת קלים, שיחת אילנות, היה בקי הכל. והגמרא אומרת, מה זה מבין לחש? יודע לשאל. מה זה לשאל? יודע לשאול. לפעמים בן אדם יש לו איזו שאלה, הוא רוצה לנסח אותה, הוא לא רוצה את המילים הנכונות. מה זה, צריך לומר, יודע לשאול, מה זה יודע לשאל? לא, בתור רב הוא היה מבין מה אומרים לו. מה פירוש? אז כדי להמחיש את זה נבין, היה איזה מעשה ידוע, רבי חיים מוולוז'ין, בן החיים מוולוז'ין, היה גאון גדול, תלמידו של הגאון מווילנה, שימש אותו יומם ולילה ולמד כל תורתו ממנו. אחר כך עזב את וילנה והלך לעיר וולוז'ין והקים שם ישיבה, והוא לימד בישיבה הזאת. זו ישיבת וולוז'ין המשיכה שנים רבות, איזה 200 שנה אחר כך, האחרון היה הנציב, הנציב רב נפתלי צבי יהודה ברלין, כך היה הנציב מוולוז'ין, הוא היה ראש ישיבה שם. הרך נסגרה בגלל אבותיהם של השמאלנים, שעל שמם יש רחובות בתל אביב, שם כל מיני השם הצילנו. פעם היה 5 שקל ישן, אתם זוכרים? כל השיקורים האלה שם, אלה למדו שם, והיו מעשנים סיגריות ביום שבת, בתוך הישיבה. בגללם נסגרה הישיבה של וולוז'ין. גאוני העולם יצאו משם. אז רבי חיים מוולוז'ין היום אחד יושב בישיבה, יושבים שעות עם התלמידים, לומדים. זה כשזה מתרץ, לומדים מסכת אחרי מסכת, דף אחרי דף. ויום רגע אחת, רבי חיים מוולוז'ין יצא רגע אחת ונשקבותכם לשירותים. תוך שהוא יוצא לשירותים, מגיע איזה עגלון לבית הכנסת. עגלון בערבית אומרים ערבנצ'י. לנו תגיד היום נהג מונית, נהג שירות. נכנס. שואל איפה, נכנס ככה, כמו אומרים, זרוק ככה, בגדים שלו, אחד פה, שבוע לאחד בפנים, שבוע לאחד חסר, חצי מכנסיים, 3/4 כובע. אז איפה הרב? אלה התחילו לצחוק עליו. תלמידים, חפשים, חורים צעירים, יושבים כל היום לומדים, חפשים משהו להתפרק. הנה יש איזה דמות, איזה טיפוס, טיפוסי היה. כן, מה אתה רוצה? הוא איזה זקן בגיל 60 פלוס. אבל נו, מה אתה רוצה? איפה הרב? למה אתה רוצה הרב? יש לי שאלה. לא, אתה רוצה לשאול אותו, לא שאלה בהלכה, תחופה, נו, אתה עשו צחוק מהעסק. אז הם אומרים לו, חלילה, אנחנו לא עושים צחוק, אבל מה השאלה? תגיד לנו את השאלה. מה השאלה הלכתית? תגיד שאלה, אתם יכולים לענות? למה לא? הם עונים לו. הוא אומר להם, אני כהן. נו, בסדר, אז אתה כהן, בוקר טוב. מה השאלה? אני רוצה לקחת גרושה, אם אני יכול או לא. היי, תחלו לצחוק כולם, איזה טיפס, זה פסוק פורש בתורה, פרשת אמור. אמור לכהנים בני אהרון, הנפש לא יתאמה בעמיו, אמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, כהן גדול אסור באלמנה, וכהן רגיל, אלמנה מותר, אבל גרושה, חלוצה או גיורת אסורה עליו. אמרו לו, בטח, מה אתם צוחקים? תענו לי. אמרתם שאתם יודעים את התשובה, אבל זה כתוב בתורה, אסור. כהן, אסור לקחת גרושה. הוא אומר, זהו, זה אני רציתי לדעת, אם אני יכול לקחת גרושה או לא. והם צוחקים. תוך שהם צוחקים, הוא יצא, הרב נכנס מהכניסה שלו. אותם צוחקים, או את העגלון הזה יוצא. מה אתם צוחקים? לא, הרב, זה בא, העגלון הזה, זה שאלה שאל. מה שאל? הוא רוצה לקחת גרושה, והוא בא לשאול עם אותה, ומה אמרתם לו? אמרנו לו, אסור, אומר, טיפשים, אתם, מי מינה אתכם פה פוסקים? רץ הרב, בוא הנה. הוא אומר, הרב שלו, אומר, מותר, תיקח אותה. מותר, מותר. עזר הרב לישיבה, אמרו לו, הרב, איך התרת על זה? אמר, אתם טיפשים, אתם לא הבנתם אותו. הוא לא רוצה להתחתן עם גרושה, הוא רוצה לקחת איתו בערבנצ'י שלו במונית, הוא רוצה להסיע גרושה. הוא שואל, הוא חשב שהוא כהן, אז אסור לו להסיע גרושה. אתם צריכים להבין מה הוא מתכוון. זה יודע להישאל. רב חיים מוולוז'ין הספיקח. הוא ראה את הבן אדם, והבין, הוא בא ככה רגע אחת, הוא מחכה רגע עם האוטו, עם העגלה שלו, איזה גרושה אחת הזמינה אותו, רוצה לנסוע איתו לזעיר. והוא פחד, כי הוא כהן, פחד שאסור לו לקחת אותה. אז זה צריך החכם, שיהיה נבון, יודע איך הוא מדבר. אז דוד המלך אוהב ללמוד לבד. בא אחיתופל אומר לו, לא לומדים לבד. ואז אומר לו, עליו הוא כתב, אפילו שהחיתופל היה בסוף רשע, אין לו חלק העולם הבא. כותב, ואתה אנוש בתהילים, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי. אתה הרב שלי, הוא אומר לחיתופל. אלוף שלי. מיודעי, אתה הודעת לי את התורה. מה הודעת לי? ודוד המלך כותב, תראה איזה איש אמת. כותב בתהילים שני דברים. אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ורגש. הוא אומר, חצי הפסוק הראשון, לימדת אותי שלא לומדים לבד, לומדים עם חבר, עם חברותה, ואפילו אחד שהוא ברמה הרבה פחות ממך, תלמד איתו. הוא לא יבין, הוא ישאל אותך, ואתה תתבונן יותר, כי כשאדם לומד לבד לפעמים, נראה לו פשוט, חלק, לפעמים יש דקה של אפיסת כוחות או עייפות החומר, הוא קורא עוד פעם, והוא לא שם לב איזה אוצרות יש בתורה, והוא מפסיד. לכן צריך חברותה. אשר יחדיו נמתיק סוד. דבר שני, היה נכנס לבית הכנסת, נכנס חופשי מלך. אמר לו, לא, בבית אלוהים נהלך ורגש, צריך בהתרגשות, צריך בהכנעה. זה החוכמה. אז אומר רבנו חיים בן עטר, אז למה בבית הכנסת אמרנו שזה מקום קדוש? כותל המערבי, שכינה נמצאת. קברי צדיקים כמו צדיקים מפורסמים, כמו רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי מאיר, שאנחנו לומדים את התורה שלהם כמעט כל יום, אין יום שלא מזכירים אותם. השכינה נמצאת שם, למה כל התורה שהם למדו נמצאת איתם. אז מה ההבדל בין עכשיו בית הכנסת, חוץ מכבוד בית הכנסת, לרחוב סתם? קדוש ברוך הוא נמצא ברחוב, נמצא. בכל מקום הוא נמצא, תעלה לגג הוא נמצא, תראה למרתף הוא נמצא, תלך לים הוא נמצא. אז מה ההבדל? אז הוא אומר, יש מקום שיש יותר אור, יותר קדושה. לכן בית הכנסת שנבנתה מעכשיו, בית הכנסת שהיא 50 שנה, 100 שנה, כותל המערבי, למה הקודש? א', הוא שריד של בית מקדש. ב', שמה 1,500, 1,600 שנים התפללו יהודים. ועוד יותר, מזמן דוד המלך, תקח לך אחורה 2,400 שנה. כבר מחורבן הבית, ואם תלך עוד יותר, זה מחורבן הבית 2490. תוסיף עוד 400, וזה אתה מגיע בערך ל-3,000 שנים. הכותל המערבי הוא בין 3,000 שנים. ומאז שנחרב לא זזה משם השכינה. וכן, קבר רבי שמעון, מתי נפטר רבי שמעון? לפני 1,800 שנים. והקבר שלו שם, והתורה נמצאת שם. ויהודים פוקדים את קברו. היו תקופות שהקבר נעלם, חזר, אבל זה המקום. וזה מקום התפילה, מקום לימוד תורה, יש שם שכינה, יש שם מעלה. זה אמר, עכשיו מובן שהשכינה נמצאת איפה שנמצא, שם יש קדושה, כמו שאמר דוד המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. עכשיו מובן למה הקדוש ברוך הוא ציווה לבנות בית מקדש, וכך כתב הרמב״ם בהלכות, כתב הרמב״ם בספרו היד החזקה מצווה על כל ציבור מישראל, בכל עיר, בכל יישוב, בכל שכונה, לבנות בית מיוחד של מקום תפילה. אנחנו מתאר הרמב״ם, מה הבית הזה צריך להיות? לא איזה צריף, או איזה אוהל, או איזה אני יודע, איזה בסטון, אני יודע מה, צריך שיהיה בית, בית אבנים, יפה, מפואר, מצויר, מקויר, מקושט, יותר יפה מהבתים שלנו. והגמרא במסכת דברי בתרא אומרת, אין בונים בית הכנסת, אלא בגובהה של עיר. אסור שהבית שלנו יהיה יותר גבוה מבית הכנסת. לא צריך להיות בית הכנסת בגובהה של עיר. היה מעשה בחלב. עיר גדולה לאלוקים, יש שם הרבה גדולי ישראל. הרבה חכמים מצאו מהעיר הזאת. הפעם אחת בנו בית הכנסת, והשתדלו הרבה אנשים שם, כולם תרמו וזה, עשו אותו גבוה כמו שצריך. היה שם איזה גוי אחד רשע, שהמקום שלהם היה פחות גבוה, ועכשיו הוא רואה שבית הכנסת יהיה יותר גבוה. התחיל לריב איתם, ועוד פעם צרות. היה הולך לשלטונות, לשין, היה הולך, כל פעם מפריע להם, ולא עזר. יום אחד באו אצל הרב, רבי אברהם אנטבי עליו השלום, היה לפני 150 שנה, הרב של כל המחוז של חלב הצפון. אמרו לו, אמר להם, מה תשימו לו לב? זה גוי רשע מזרע עמלק, אל תפחדו. איפה שהגיע עמלק עם אגג והמן, שם גם הוא יגיע, אל תפחדו. מוקדם ומאוחר גם הוא ילך לשם. אתם תבנו, אתם אל תפחדו. הם המשיכו לבנות. ואמרו לרב, אמר רק שאם הוא יבוא להפריע, מתי שיבוא להפריע לכם, ואתם לא תוכלו לעמוד מולו, תודיעו לי. אמרו בסדר. ואלה המשיכו לבנות, והנה הגיע הבית, סיכת הגג, זה בא הגוי הזה, הביא את כל האנשים שלו. עכשיו הוא עלה על הגג שלהם, צריך לצחוק. הלכו מהר, הודיעו לרב. הודיעו לרב, אמר להם בסדר, אל תפחדו. צריך לרב לקרוא מה שקרה, כיוון מה שכיוון, וזה צעק, ברוב שצעק, רץ על הגג, נפל ולא קם. מה יפול? ואז הלך לעולמו, רח, ובית הכנסת המשיך להתנוסס עד תילו. אבל בית הכנסת צריך שיהיה בנוי גבוה. מאיזה טעם? הם מטעם דרך ארץ כבוד, לא כבוד, שאנחנו נבנה את הבית שלנו, שיהיה יותר גבוה מבית הכנסת. ושתיים, כדי שאם יבוא איזה אדם לעיר, חפש איפה יש בית הכנסת. אז התחיל לדבר, סתובב, סובו ציון והכיפוע, שבע הקפות ולא מוצא. אבל שרואה בית הכנסת מרחוק, למה עושים לו כיפה גם למעלה? שיהיה עוד, כאילו עוד קומה נוספת, שמרחוק יראו את זה. אז כולם רואים, אז יודעים שזה בית הכנסת, ואז באים לשם להתפלל, כדי שימצא מיד. ואיך דרשה הגמרא מסכת דבר מציעה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, ברוך אתה בעיר, שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת. הדברים, למה? שאם אדם לפעמים בלילה נדדה שנתו מעיניו, ואז מה הוא עושה? סופר כבשים, והשני חושב על גלי הים, שלישי הולך לארון התרופות, הוא הולך לארון של המשקאות, מרבית שם איזה בקבוק, צבע לבן, אדום, ירוק, צהוב, לפעמים לא רואה שיכול לשתות גם דברים השם ישמור, חומרים להרדים את עצמו, לא, ילך לבית הכנסת, יש לו בית הכנסת לידו, ולהיכנס לשם, וישב ילמד, או ישמע איזה מישהו, ישמע איזה דרשה, ישמע איזה דבר, או יבוא יישב שם, זה סגולה לרדם, דבר ידוע. נעשה בית הכנסת, אבל מפועל תעליו תרדמה, איפה הוא יושב בבית, יהיה חדשות וזה, אין שינה. אבל רק בא לשם, תרדמה. כמו אחד בא אצל רבי אליעזר פפו, אמר לו הרב, מה אני עושה? אני יושב בחנות, מתייבש. כל היום מהבוקר עד הערב, אף בן אדם לא נכנס לחנות. ייטוס לא מופיע. מה אני אעשה? אמר לו, מה אתה עושה בחנות? אמר לו הרב, תאמין לי, אני לא יודע מה לעשות. אז מה אתה כן עושה? אמר לו, אני לוקח את הגזטה, אתה יודע שעוד הגזטה? עיתון. אומרים באיטלקית, בבולגרית, שם בזה, גזטה. אז הוא קורא את הגזטה. מוציא את העיתון, יש ברוך השם, יש שחרית, ויש מנחה, ויש ערבית, ויש לילה, מוסף, ואין נעילה. למה זה לא נעלים, כל הזמן. יש מדורים מדורים, כמו בגינם יש מדורים, מדור הספורט, מדור הכלכלה, מדור הפלילים וכולי, מדור התחבורה וכולי וכולי, שאול תחתית, יש להם הכל שם. אז הוא אמר לו, אני אתן לך, אשמע בקולי עצך, אתה תיקח ספר תהילים, תקרא. מה טוב? הלך למחרת, זה קנה ספר תהילים חדש, גדול, אותיות גדולות, הביא אותו את זה. בדל תהילים, לא קורא עוד שתי פסוקים, עשרה תלמיד ארבעים תורת אדוני, בא מאדם, כמה זה עולה? עונה לו, תחילה עושה איתו עסק, יאללה רוח, אני רוצה לגמור, הרב אמר לי, כל היום תהילים, עשרה תלמיד, עושה מצורה איזו אותה וכל ידרשו, אף לא פעלו, אף לא, בא אחד, אומר לו, תגיד לי, יש לך איזה 100 חבילות מפלים, אני צריך תחוף, יש יום הולדת לאשתי, לפני שתגרש אותי מהבית. כך, מוכר לו. בא, הוא ממשיך לקרוא, עוד לא הגיע לבמה, עד הערב לקח לו רק 8 פסוקים. אחד אחרי שני הגיע. אך לרב, אמר הרב, מה זה, איך זה עובד? אמר לו, אני אגיד לך איך זה עובד. זה יצר הרע, שולח את הקונים. אתה היית קורא עיתון, יצר הרע, שומר עליך, הוא לא רוצה להפריע לך לקרוא עיתונים. אבל הם כולם חברים שלו. ההוא דן זה, וההוא משה ההוא, ויוסי זה, ואתם יודעים, כל אלה השמות שלהם, השם ישמור, הם חברי המועדון של היצר הרע. הוא שלחים שלו, הוא שתן אותם בעיתונים. אז אתה קורא עיתונים, הוא מבסוט. אז הוא לא שולח אף אחד, שלא יפריע לך. אבל אתה קורא תהילים, הוא לא יכול לסבול. וואו, 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 זה, למה תהילים נקרא זמירות? אומר הזוהר, למה זה זמירות? מזמרות, ראית מה זה מזמרה? יש את המרקחיים האלה, המספריים הארוכות, שזה עושים ככה טק טק, חותכים גינות נוי, עושים תספורת לצמחייה, זה ככה עושים, זה התהילים שלנו. אתה רוצה להרוג מחבלים? ציר פילדלפי? עוד רוב, תגיד עוד פסוק תהילים, עוד פסוק, עוד 200 מתו. מה זה 200 מיליון? או אתה הורג בהם וכן יעבדו כל אוהביך השם. ככה אחד אחרי השני משקיף אותם אחד אחרי. אז זה על ידי התהילים. אז זה זמירות, הוא לא יכול לסבול ליצר הרע, זה צנינים בעיניו. אז הוא שולח להפריע. נמצא שהשכינה נמצאת בכל מקום, אבל יש מקום קדוש ששם יש יותר שכינה. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לבנות בית מקדש. שאין לנו עכשיו בית מקדש, בית הכנסת זה במקום זה. מאיפה ראינו שבית הכנסת? גמרא שואלת. מי אמר בית הכנסת אתה קורא לו? קוראים לו מקדש מעט. אולי זה המצאה? לא. יש פסוק ביחזקאל. תדעו, הנביא הראשון שהיה בגלות, אחרי שנחרב בית המקדש, זה הנביא יחזקאל. אני בתוך הגולה, נהר קבר, כך אומר פירוש, ואני בתוך הגולה, זה בבבל הוא היה. הנהר קבר, איזה נהר קבר זה? נהר שהיה מקבר, זה החידקל. ונהר יוצא מעדן לעסקות את הגן, ומשם יפרד, והיה לה ארבעה ראשים, שבה אחד פישון, השני חידקל, והנהר הרביעי הוא פירט. אז הוא אומר, אני בתוך הגולה, נהר קבר, נפתחו השמיים, והראה מראות אלוהים. אז הנביא יחזקאל היה בחורבן. שם אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואהי להם למקדש מעט. בית הכנסת נקרא מקדש מעט. שימו לב מה זוהר הקדוש אומר, ביאור נפלא מאוד. זוהר פרשת בחוקותיי אומר, דע שכל מקום שנחרב את המקדש לא עליכם, לא עלינו, בעוונותינו, התפזרו אבניו בכל העולם. מה אומר רבי שמעון? אבן של בית המקדש נפלה, וכל מקום שנפלה שם אבן, שם נבנה בית הכנסת. עכשיו אנחנו פה, בית הכנסת הזה סודאי, נייסד אותו עליו השלום צבי בן רזינה עליו השלום. שבוע נפטרה אשתו, אתמול היה הלוויה שלה בירושלים. מרת דוריס בת גרג'י, שהלימוד הזה לא נשמתה, היא הייתה אישה צדקת, אשת חיל, היא הייתה שולחת אותו בימים ובלילות, הוא היה בא לפה בחצות הלילה, פותח את בית הכנסת ונמצא פה בלילה עד סביבות 7-8, לא יודע מתי היה ישן, אתה הולך הביתה. והיה פה עוד היה חולות, זה לפני 40 שנה. הוא הביא אותי לכאן עליו השלום לפני 33 שנים, שנה אחרי שנפטר מורבי, הוא הביא אותי לכאן שאני אתן שיעור. זאת חלה היינו, והייתי בא, פעם בא, פעם לא בא, לא תמיד היה יוצא, אחרי זה, עד שבסוף נודע לי, לפני מותו, הוא גילה לי את הסיפור. פתאום פעם אחת, אז הוא טוב, אני מתחיל לבוא. הייתי בא פעם בשבועיים, יום רביעי. אחר כך, לפני איזה 15, יותר, 20 שנה, התחלנו לעשות את זה כל יום רביעי. אז היה פעם, התחלה פעם בשבועיים. בציבור היה יודע, עד רביעי כן, רביעי לא. מה היה הסיפור? הוא, עליו השלום, פעם אחת ראה את מור אבי בחלום. והיה יושב פה בית הכנסת, וראה את מור אבי בחלום, נכנס בית הכנסת. והוא אומר לו, ומסתובב, מסתובב, מחפש, והארונו. לא, מה אתה, מה לא, מה אתה מחפש? אומר, לא, אני, המקום שלי, ככה מור אבי אומר לו, המקום שלי פה. אומר לו בערבית, מכאני הון, המקום שלי פה. אותו שבוע, אני בלי לדעת. הוא אומר לי, מה אתה אומר? בסדר, אני אבוא פה כל רביעי. וזה באותו שבוע ראה אותו בחלום. תראו, השיעור הזה ברוך השם, השם ייתן לנו כוח, שתמיד אתם תהיו בריאים, וגם אנחנו נוכל להמשיך אותו עד בוא המשיח. זה כמה תורה יצא מפה. אני זוכר, היינו באים, לא הייתה אישה אחת עם כיסוי ראש פה. לא היה אישה אחת. טיבל פה שבתות, היה נורא, והיום, חילולי שבת בלי סוף. והיום בן פורת יוסף, כן ירבו. וכמה יצאו מפה, תלמידי חכמים, התחתנו, הביאו בנים, והבנים שלהם הביאו בנים כעת, דור שלישי כבר. אני לבד פה כבר 33 שנים, אני פה, את הכנסת הזאת. התחלה הם נותנים שיעור, יש לנו איפה הסייס, היה חלום. לא עומדים שם, היו איזה 20 איש. אחר כך התרחב השיעור, שעברנו לשם, איפה המצלמה. אחר כך, היום עוד מדרגה, היה פה טבע, אז בטבע הייתי. אחרי זה התרחב המקום, אנו לפה. בקרוב יהיה בית המקנש. הצעות אלוהינו יפריחו, התרחב עוד. אז זה ככה עליו השלום, היה מוסר נפש. אז תראו, מי שעושה דבר לשם שמיים, משנה באבות, כל כנסייה שיהיה לשם שמיים, סופה להתקיים. אז השכינה נמצאת, והיא נמצאת שם. אז למדנו את זה ליחזקאל הנביא. והיה להם למקדש מעט, זה אומר הזוהר פרשת בחוקותיי. כל מקום שנפלה אבן, שם נבנה בית הכנסת. ולכן הוא נקרא מקדש מעט, עצם שיש פה אבן קטנה של בית המקדש. זה המעלה שלה. וחזקאל הנביא, על מה הוא אומר את זה? הגמרא אומרת, על בקנישתא דשף ויתיב בנהר דעה. איפה זה נהר דעה? נהר דעה זה היום שבתוך העיר בגדד. העיר בגדד התרחבה, יש למעלה מ5 מיליון תושבים. אז חלק ממנה, חלק העתיק שבה, איפה הרובע היהודי, איפה שהיו, רבנו יוסף חיים היה דורש שם בית הכנסת הגדול, יש בו מקום כמעט 5,000 איש. בית הכנסת הייתה בלי תקרה. היו בנו אותה 7 היכלות מסביב. בכל היכל, כמו, כל היכל כמו חצי בית הכנסת הזה, בצורת חטא, שם יש תקרה. והיכלות, 400 ספרי תורה היה באותו בית הכנסת. ביום שמחת תורה הם מוצאים את כולם, ומעמדים אותם בשורה על שולחנות, וכולם עוברים מנשקים ספר ספר. גומרים, הגברים יוצאים, באות הנשים. כל הנשים היו באות שלהם. נשקות כל 400 ספרי תורה. וכולם עם נרתיקים של כסף, כתיפה, מחופים כסף. יפפים, זה נוטע בהם אמונה. ויראת השם, ואם את הילדים שינשקו את הספר תורה, כמו שכותב הרמה, שבאים את הילד לבית הכנסת, אומרים לו, נשק את האחד, נשק את ספר תורה, נוטעים יראת שמיים בליבו, אתה נוטע שתיל, מישהו קטן, וככה, זה נוטע, יוצא יראת השם. אז ככה היה. אז אומר לו, ליחזקאל הנביא, ולמה אמר לו את זה? כי לפני יחזקאל מי היה? יהויכין מלך יהודה, זה שנקרא אותו במגילת אסתר. הוא יש לו כמה, פעם נקרא יהויכין, פעם נקרא יויכין, פעם יחוניה, זה אותו אחד. רק דרך המקרא פעם, כי היה לו כל מיני שמות, יש שם הרשמי שלו, שבבית המלכות, יש השם שברחוב היו קוראים לו, יש שם שהשרים היו משתמשים. אז זה אותו אחד, יהויכין מלך יהודה, הוא צאצא של דוד מלך ישראל. והוא בא נבוכדנצר, הוא מרד בנבוכדנצר, נבוכדנצר לקח אותו והגלה אותו. כשהוא גלה, גלה איתו מרדכי היהודי. ולכן הוא אומר, איש יהודי היה בשושן הבירה, שמו מרדכי וכו', אשר הוגלה מירושלים האם הגולה אשר הוגלתה עם יכוניה המלך יהודה, זה לפני חורבן בית המקדש. אחר כך הוא שם את צדקיהו, שהדוד שלו שם אותו שם, בסוף שצדקיהו גילה עליו שהוא אכל ארנבת, אז הוא בא וחרב בבית המקדש והרג את צדקיהו, שחט לו את שני הילדים שלו, ניקר את עיניו, אחר כך הרג אותו והחרב את המקדש, ובאד עם זרדן אכזרי הרג 940 אלף יהודים בהר הבית, שחט אותם כולם שם. אז זה היה אחר כך, יותר מאוחר, זה 30-40 שנה אחרי זה. אבל לפני כן יחוניה היה איש חכם, מה עשה? הוא אסף, הביא מסעיות, לא היה מסעיות, אבל יותר ממסעיות, קרונות של אפר מירושלים לקח איתו, ואבנים מירושלים. והלך ובנה בית הכנסת בבבל, זו בגדד, העיר בגדד של היום. כך רש"י אומר, שם כל האפר של ירושלים, אמר שיהיה בית הכנסת קדושה, שזה ארץ ישראל. עכשיו אם אתה לוקח מפה אפר, נוגעה איתך לחוץ לארץ, שם אותו שם, זה אפר של ארץ ישראל, זה לא אפר של חוץ לארץ. אתה יכול לקחת מסעית, אתה יכול לקחת נגיד 50 טון אפר מפה, מארץ ישראל, ולשים על כל הבית שלך, אתה גר בארץ ישראל, כאילו בארץ ישראל, רק אוויר תמה, זה אוויר של אובמה, זה לא זה, אבל האדמה של ארץ ישראל, אבנים של ארץ ישראל, תלך תבנה, זה אבנים של ארץ ישראל. אז יחוניה הלך בנה, הוא יהויכין מלך יהודה, בית הכנסת בבבל. זו בית הכנסת עד היום נמצאת שם, נקראת בכנסת הגדול שבבגדד, זו שסיפרת לכם עליה, שם היה דורש רבנו יוסף חיים כל שבת. זה בנה אותה יהויכין מלך יהודה. הגמרא קוראת לה בקנישתא דשף ויתי בנהרדעא, הגמרא אומרת ששם השכינה נמצאת. והגמרא אומרת יותר מזה, ששמי שהיה שם לא היה בא לידי עבירה ואין לו הרהור עבירה. למה? ששם אומר, כמו שהשכינה שורה שם, אז אימת השכינה עליו, כמו נגיד אדם יבוא לכותל המערבי, הוא יבוא לבית המקדש, כאן שמה הפחד לבד גורם לו שהוא לא עושה עבוד. שם יבוא תמיד חכם גדול לכאן, אנחנו נעמוד לפניו מהבושה, אם נרצה לעשות משהו לא נעשה, הוא נתבייש. למה? שכינה נמצאת, שיש לו אדם מורה, לפניו נעבוד ביראה ופחד, פחד השם עליו. אז זה היה יהויכין. מכאן למדנו בית הכנסת. עכשיו אני חוזר להפטרה. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, והיה שלום בין חירם ובין שלמה, והחטא וברית שניהם. אומר הפסוק, שלמה היה חכם, איפה יש לו את החוכמה? מי נתן לו? הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה. הרי הוא אמר, אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה. מה זה כאשר דיבר לו? דיבר אליו. נגלה הקדוש ברוך הוא שמה, תראו בספר מלכים, פרק לפני כן, הקדוש ברוך הוא מתגלה לשלמה המלך בחלום הלילה ושואל אותו, הוא היה ילד בן 12, התייתם מאבא שלו. דוד המלך היו לו איזה 30-40 ילד. אבל הבן המובחר מכולם זה היה שלמה, ולא הגדול שבהם, דווקא יחסית הוא היה כמעט הכי צעיר, הוא הבן של בת שבע. בא שלמה המלך והקדוש הוא מתגלה אליו החלום הלל ואומר לו, שאל מה אתן לך? תן לך ילד בן 12. אולי היה אומר, תן לי מטוס אישי, תבנה לי ארמון, תן לי ממשלה, אני אוכל להקים קואליציה רחבה מקיר אל קיר, שיהיה לי נגיד הבנק ישמע בקולי, אני יודע מה, כל מיני, כל מיני דרישות, שכל העולם ישתחוו לי, שכל המלכים יעשו שלום איתי. לא, לא ביקש, לא זה. עושר, נכסים, אישה, בית, צעיר בן 12, מלך נהיה. אני מבקש רק דבר, תן לי חוכמה. אמר לו, יען, לא שאלת. חומר הפסוק שם, לא שאלת. לא עושר, לא נכסים, לא בנים, לא כלום. אני נותן לך גם עושר, גם נכסים, גם שלום, גם הצלחה וחוכמה בראשם. שכה שלמה 40 שנה מלך, הוא נפטר בן 52 נפטר. 40 שנה מלך, לא היה יריעה אחת. חץ אחד לא ירו, כלום, שקט. והפסוק אומר, למה קראו לו שלמה? כי שלום היה בימיו. ולא רק זה, גנבים לא היה. תחפשו, תשאלו את הארכיאולוגים עד היום, אני שאלתי כמה ארכיאולוגים, אולי מצאתם איזה בית כלא מזמן שלמה? אין. תקופות אחרות יש מלא, באשקלון תמצא מזמן שמשון, עזה, ונדה איפה, שחמתין, בג'נין, וזה, יש מלא. אבל מזמן שלמה אין בית כלא, לא היה. ויעשם שלמה את, את הכסף כאבנים. הגמרא אומרת, היו אנשים פותחים הדלתות שלהם בלילה, והאוצרות שלהם, והכסף שלהם היו מניחים בחצר, אף אחד לא גונב ולא לוקח כלום. כלום, ככה היה, לא היה יצר הרע. זה משהו מדהים. הזוהר אומר שהמעלה שהייתה, היו ישראל בה בזמן שלמה, היו במדרגה יותר גבוהה בזמן משה רבנו. ולמה? איך יכול להיות? הלא משה הוא הגדול בכולם, אלא משה היה בחוץ לארץ, במדבר הם היו. שלמה היה פה, בארץ ישראל. והזוהר הקדוש אומר עליו ביומוי די שלמה, קיימה סיהרה בהשלמותה. הירח הייתה שלמה, אז יקשו מה, לא היה חסר הירח, אנחנו רואים מה, יש בקת הלבנה, יש... הירח הייתה חסר, אבל הכוונה השכינה לא הייתה במצב של גלות. היה חסר, אומר הזוהר, עוד קצת להזיז את העגלה, והוא היה המשיח. אם היינו זוכים, הוא היה המשיח. אבל... הדור לא זכה, ובאה בתיה, לא בתיה, סליחה, בת פרעה באה, קלקלת הכל, והפסיד. הפסיד. שלמה היה צריך להיות מלך המשיח. הוא חיבר שיר השירים. מה אומרת? זה שיר יותר משובח שבשירים. אף אחד לא זכה לכתוב את הספר הזה, רק הוא. שיר השירים, אשר לשלמה. זכה, וגדול היה, כדאי הוא העולם, נעברות בשביל היום שכתב שלמה את שיר השירים. מתי כתב אותו? אמר אותו ברוח הקודש ביום שחנך בית המקדש. שרתה עליו שכינה והתחיל להגיד לבד שיר השירים. כרם היה לשלמה בבעל המון עד שסיים ויושבת בגנים, חברים מקשיבים ככה שמיעים. מרח דודי, מלכה לצבי ולעופר הילים על הרפתר. עזה עליו השלום, שלמה המלך, תראה מה זכה. וכל זה מהחוכמה שביקש מהשם, לכן אומר הפסוק, ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו. כמו אומר כל מקום שכתוב והשם, לא כתוב השם, אלא והשם, הוא בדינו. גם מידת הדין הסכימה שמגיע לתת לו חוכמה. ויהי שלום, אז עכשיו מה החוכמה? ויהי שלום בין חירם ובין שלמה בחייתו ברית שניהם. עכשיו זה לא חירם, היהודי שהיה מזה, אלא חירם מלך צור. זה שני חירם יש בזמן שלמה. אחד היה יהודי שהוא בן אישה אלמנה, כמו שכתוב שם בפסוק. זה השני, זה היה חירם מלך צור, היה ראש האומות. מה שלו, מה זה יכול להיות? סבא של אובמה, ענק, זה בענקים, את כולם שם בכיס הקטן. הוא סופו, חירם הזה כפר בעיקר, הוא חשב את עצמו אלוהים, הוא יאריך ימים, חי למעלה מ-400 שנה, הוא יאריך ימים עד זמן מאוחד נצח. והוא חירם הזה כפר אחר כך בקדוש ברוך הוא, והיה מחשף גדול. בנה בתוך האוקיינוס ארמון, הגמרא מתארת, 500 אמה, זה היה קומת הקרקע, קומה שנייה, 1,000 אמה, קומה שלישית 1,500, קומה רביעית 2,000 אמה, קומה חמישית 2,500, קומה שישית 3,000, קומה שביעית 3,500 אמה. עכשיו כל אמה זה חצי מטר, 3,500 אמה, זאת אומרת קילומטר 750. וישב שם בתוך המים, היה קומה אחת של זכוכית, אחת מפלדה, אחת מכסף, אחת מזהב, אחת מנחושת, אחת מבדיל, אחת מעופרת, ופירמידה הפוכה. הוא ישב שם בפנים, ונבוכדנצר היה משתגע, הוא נבוכדנצר כבש את כל העולם והשתגע, איך חירם שם יושב לו שם? מה, מתי? והאיראן היה שולח לו כל הזמן טילים, מתעסק איתו כמו האיראן, היא מתגרה בו. והמלכים ככה אוהבים להתקוטט אחד עם השני. עד יום אחד חירם התחיל להגיד, אני אלוהים ואני יושב בתוך המים ואני ככה ואני ככה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יום אחד אמר לירמיה, ירמיה, רוצה לראות דבר מעניין? אמר הקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה תעשה. שלח אותו הקדוש ברוך הוא, אמר אני רוצה לשלח אותך לחירם. איך אני אלך לחירם? ובאוקיינוס, מה לא, מה אתה דואג? אני אדאג לך לתחבורה. פס אותו הקדוש ברוך הוא וציצית ראשו מהשערות ושם אותו, הכניס אותו לתוך זה. חירם משתגע. תום ירמיה נמצא בתוך הארמון שלו. מתחיל לפתחת ספר ירמיה, אומר לו איזה נבואה מבהילה. כלל אותו, מחרף אותו בתוך הארמון שלו. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הוא אומר, לא מוסיף אות ולא גורע אות. וחירם התחיל, איך אתה אומר לי כך? אומר לו, אני לא, אני השם אמר. תעשה מה אתה רוצה. גמר ירמיה, לקח אותו הרוח שערה חזרה, החזיר אותו לביתו. לא עבר כמה ימים, בינינו בוכדנצר בא עם אוניות, ספינות, כן תותחים, לא תותחים, דמה, לא דמה, הפציץ לו את הארמון. לקח אותו שבוי עם אזיקים, הביא אותו לבגדד, לבבל. מה שמו וזכרו, בוכדנצר מה עשה? בעל את אמו לידו. אמא של חירם הייתה עדיין בחיים, בת 450, בת 500 שנה. ככה עשה, לידו. ואחרי זה התחיל להתעלל בו, שם אותו בכלוב, תוך כלוב, כמו כלוב של קופים. ויושב לאכול, זה הכלב הזה, נבוכדנצר, מה שמו וזכרו, איזה שטן רע, לא היה כמו בעולם, אכזר. ואוכל, סועד, איזה 300 מלכים מסביב שכבש את המדינות שלהם, חתך להם כולם את האצבעות של הידיים והרגליים, זורק אותם ברצפה כמו כלבים, מרעיב אותם איזה 3 ימים אותם לאכול, אחר מביא איזה גדי, גדיים, מה זה גדי? זה 200 גדיים, צולה אותם על האש, והריח חס להם בזה, וואי, משתגעים, והוא יושב אוכל, זורק עצם, טק, ורואה איך הם נתאפלים על העצם, מלקקים. זה הנאה שלו. והוא במלאכים התקלס, זורק להם עצמות כמו כלבים, וכולם צוחק עליהם. ואחרי שגמר, חירם חי, נמצא בתוך הכלוב, מוציא איזה סכין, סכין יפני, טיבטית, חותך לו מהבשר חתיכה, שתי אצבעות, זאת אומרת 4 סנטימטר בשר, יש לו שם גחלים, שורף את זה ואוכל את זה לידו. זה אכזר. זה אכזר, אכזר שבאכזרים, זה נבוכדנצר. זה לפני 2500 שנה. וככה עשה עד שגמר אותו, יום אחרי יום, כל יום חותך ממנו חתיכה. פעם את האוזן, פעם את החותם של אוכל. ונהנה ככה לראות איך הוא זה. שירה שם. עושה אדם לא מסוגל לעשות לזבוב. עושה בן אדם, עד שגמר את חירה מלך צור. סופו הוא יוחד נצר גם כאשר עשה כן יעשה לו. אז הוא הפך אותו לכלב. 7 שנים היה חי עם חיות השדה. חיים כלב, וכל הבהמות היו מתעללים בו, מה היו עושים לו, נורא נוראות, מה הגמרא מספרת עליו. אז דניאל הוא בא והתנבא עליו, זה לחיות, זאת אומרת אלה שיש היום זה צדיקים לעומתם. והאומות האלה, לכן לא לחינם, אומר דוד, ולא אדוני שהיה לנו, אז היה חיים בנעונו, מחרות הפעם בנו, אז המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו. זה עבר הנפשנו המים הזדונים, דוד המלך רואה הכל מרוח הקודש, איזה אכזרים יש באומות העולם, זה רשעים, עכשיו אלה צאצאים שלהם, אלה בעזה, איפה הם למדו את כל זה? משם. זה אותה סתרה אחרה, זה אותו שורש. לכן אין תקנה, אין להם תקנה, שונה ישראל, אין להם תקנה. אז הוא יחלה אותם. עכשיו התחיל חודש אדר, בעזרת השם, נראה ניסים ונפלאות. כל יום יותר, איך אמר, המאירי אומר, מה בראש הגמרא אומר, משנכנס אדר, מרבים, מה זה מרבים? הוא אומר, היום היה ראש חודש, היה, מי יודע עוד איזה ניסים היה היום, אולי יודעו, יומן חצות, אני לא יודע, אם לא אז יומן הבוקר. מחר, אומר, ניסים יותר גדולים. יום שלישי, עוד יותר גדולים. וכל יום עולה מדרגה. זה פירוש מרבים בשמחה. המדרגות של הקדושה מתגברות, שסתרה אחרה נופלות. ככה, כן יורדו כל עליך השם. לכן צריך לחודש הזה הרבה להתפלל, הרבה להשם יתברך, להיות דבוקים בו, וקדוש ברוך הוא ישמח אותנו בקרוב. עד פסח אנחנו בעזרת השם נהיה בבית המקדש, נעשה קורבן פסח שם, נחגוג ברכת החמה ונקייב שם, נאכל צלי אש ומצות משל משה רבנו, הוא ייתן לנו מהגדי שלו בעזרת השם. אז אומר, ויכרתו בראשוניהם ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, והיה מס 30,000 איש. עכשיו מס לא הכוונה כסף, מס זה לא רק כסף, מס פירושו פירעון חוב של האזרח כלפי המדינה. מס הוא ביקש מהם לבוא לבנות בית המקדש, מגייס פועלים. כמה פועלים? 30,000 איש מישראל היו צריכים לעבוד בבית המקדש. ולמה 30,000? אלא הגמרא אומרת 30,000 איש, ישראל הם 60 ריבו ישראל תמיד. עכשיו יש תמיד חצי יוצאים למלחמה, תמיד שיוצאים למלחמה אף פעם לא לוקחים את כל האזרחים, כך דוד המלך תיקן, חצי מהציבור יוצאים מגייסים אותם לקרב, חצי נשארים בעורף לשמור, אחרת אם יחס ושלום יפקירו את הערים ואת העורף, יבוא אויב מצד שני או יבוא אויבים אחרים, שאתה לא יודע אף פעם מי שנראה לך ידיד פתאום יבוא יגיד זה הזדמנות, הוא לא עסוק המלחמה, אז אתה מפקיר את השטח. אין דבר כזה, זה דוד המלך היה טקטיקן גדול מאוד. אז חצי יוצאים למלחמה, חצי. אז אם זה אתה לוקח כעת נגיד 600,000 איש, אז כמה יוצאים לקרב? היו יוצאים 300,000 יוצאים להילחם באויב, 300,000 נשארים בבית. עכשיו ה-300,000 האלה מתוכם תיקח מעשר שלהם, זה 30,000. לכן היה מס 30,000 איש. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש. חליפות, מה זה חליפות? מתחלפים, משמרות מתחלפות. חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו. עכשיו ה-30,000 האלה הם במצב של תנועה. 10,000 נמצאים בלבנון, עובדים, חוצבים שם בהר, בעצים, שם ארזים יש בלבנון, סלעים, אבנים, הכל מה שצריך לבית המקדש. הנה אנחנו רואים היום, מבינים מה זה. אתה הולך לכותל המערבי ואתה רואה כל אבן, איזה אבן הכי קטנה, נשאלתי אחד שזה 50 טון שוקלת, אבן הכי קטנה. כי אתה רואה את הגודל הזה, זה לא איזה כמו היום עושים לך ציפוי, תום נופל, אתה רואה כמו לבנה דקה כזאת. היום הכל רמאות, חלון כולו, תראה כמה חלון, 2.5 סנטימטר. פעם חלון, חלון, וחלון אפשר לישון שם, תשים מיטה, 1.80 מטר עובי של הקיר, כל קיר קיר, כמו הולך, הייתי ואומר לכם, בסיס חיל האוויר, שמשמור אותם, הייתי באיזה בסיס רציני מאוד, לפני שבועיים, אז שם הלכנו לברך את החיילים, ועשינו שם הודיה, השם יתברך על מה שהיה במבצע, עופרת יצוקה, בעזרת השם יצוק לתוך הגורון שלהם, של כל שונאי ישראל, עופרת רותחת. בקיצור, אתה רואה שם, ירדתי לתוך הבונקרים שלהם, שם כל קיר, אני לא מגזים, כל קיר 1.5 מטר עובי שוריה, זה למדו מדוד המלך, שלמה המלך בנה את בית המקדש, אז האבנים כל אבן עובי, אז היא מרובעת, אתה רואה אותה גודל כזה, אבל זה לא, זה לא שזה, אתה רואה רק צד אחד של האבן, שתיים מכל הצדדים, זה קובייה, זה אותו גודל, גם בעובי, גם באורך, גם בכל. עכשיו אמו בת שבע תרמה אבן הכי ארוכה, שם זה נמצא בעזרת נשים, אתה רואה שם אבן הכי ארוכה בכותל, זה של אמו, בת שבע אמו. עכשיו כמה נבוכד נצר בא להחריב, לא הצליח, מחשמו הגמרא אומרת, מינה 4 דוכסים, הביא דוכס לערבי, דוכס של הרומאים ודוכס לפלסטיני, עד אז היה דוכס פלסטיני, הפלישתי נפל בגורלו את כותל המערבי, לא הצליח להפיל אותו, מה שניסה לא הצליח. שחזר שאל אותם, נו אתם החרבתם, אין הוא אחריב עודידו, ככה אומרת הגמרא, הכותל הצפוני נחרב, הכותל הדרומי נחרב, המזרחי נחרב, המערבי לא. בא אליו ואמר לו, למה לא חרבת את שלך? רצה להוריד לו את הראש. הוא רשע, מה אמר לו? אמר לו, אני בכוונה השארתי שידעו האנשים בכל הדורות איזה בניין חרבת. למה אם לא הייתי מחריב אותו, מי יודע מה יש פה? אחרי זה אומרת הגמרא שבא נחש והקיס אותו, פגעה בו קללתו של רבן יוחנן בן זכאי. זה בבית שני, לא בבית ראשון. זה בבית שני, תאר לך מה היה בבית ראשון, על אחת כמה וכמה. אז זה שלחם לבנון, שלח אותם 10,000 איש, עובדים חוצבים בהר, אלה יודעים איך לחצוב. ולכן חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו, למה? הלוך ושוב עד שיחזרו, עד שיבואו, וגם יישארו בבית. ואדון ירם על המס, אדון ירם לשון אדנות, אדון רם. ולמה אדון ירם קראו לו? כי רם גמטריה עמלק, הוא צריך להכניע את עמלק. שנבנה בית המקדש, אומר הזוהר הקדוש, ברח השטן 400 פרסה. אתם יודעים מה זה 400 פרסה? 1,600 קילומטר ברח מכדור הארץ, לא היה לו מקום כבר, די. אחר כך עשו חטאים, חזירו אותו בחזרה, ויצא לגלות כמו ערפאת, אז ברח לטוניס, חזירו אותו אחר כך. לא, הסכמי אוסלו, שמעון פרס נשיא המדינה, עוד מעלתו. אז אומר, מה נהיה עכשיו? ואדוני רם על המס, הוא היה ממונה להביא אותם. מה קרה אחרי זה? והיה לשלומו 70,000 נושא סבל ו80,000 חוצב בהר. היה לו לשלומו 70,000 נושא סבל, אלה סבלים שהם יודעים איך למשוך, להרים את האבנים. הרי גם איך בנו את הכותל המערבי, תראה, היום יש לנו 19 שורות, איך הרימו כל אבן, אין לזה הסברים, יודעים איך ואיך שמו. עכשיו אבן, רמב״ם כותב, כל אבן שאינה חוגרת בציפורן פסולה. האבנים היו צריכים להיות מסוטטות ישרות, יענו אתה כמו הסכין של שחיטה, אתה צריך בציפורן לעבור, אם הציפורן נעצרת זה פסול, זה לא, לא, לא בנים. ואיפה חוצבים? הרי אפשר לחצוב בבית המקדש, שם אין, לא סיטוטים, כמו שהפסוק אומר, ומקבות וכל כלי ברזל לא ישמע בבית ויבנותו, אין. אז שם, מחוץ לירושלים, שם אפשר לשתת, לחצוב, מה שאתה רוצה. אבל בבית המקדש, כלי ברזל אסור. למה? ברזל מקצר ימיו של אדם. מזבח מאריך ימיו של אדם. זה הטעם שאנחנו בשולחן ברכת המזון, מסירים הסכינים. גם בשבת צריך להסיר, לא רק בחול. אפילו שבהלכה, לפי הפשט, בשבת לא, אבל אנחנו מסירים גם בשבת. מה שרבנו ארי כתב, מסירו משורש קין, יזהר לא ישאיר סכינים ומזדגות על השולחן בברכת המזון. אנחנו היום כולנו יש לנו שורש קין, גם מסירו משורש ההבל מעורב איתו שורש קין, וקין היה רוצח, אז התיקון שלו שיוריד מהשולחן את כל הברזלים וכדאי את כל הסכום, גם צלחות ריקות. הרב קבע ישר כותב בשם רבנו ארי, לא להשאיר שום כלי ריק, לא כוס ריקה ולא צלחת ריקה על השולחן. אם היא נקייה זה משהו אחר, כוס נקייה אין דבר, רוצה אחר כך לשתות, שאיר את זה, אין בעיה, אבל כוס ששתה בה סלק לפני ברכת המזון, נסלק אותו לשולחן לפני אשר, אשר לפני השם. אז לכן זהר האדם, זה הסיבה הזו, אומר, הביא איתם 70,000 נושא סבל ו80,000 חוצב בהר. כמה נהיה ביחד? 70 ו80, 150,000 גימטריה יודקה, זה יודקה של שם הוויה. לבד משרי הניצבים לשלומו אשר על המלאכה 3,300 הרודים בעם העושים במלאכה. מה זה כל הפרטים האלה שהנביא בא להגיד לנו? אלא הוא בא להגיד קודם כל, אומר, תדע, הייתה הרי השכינה, הייתה שורה עליהם, עליהם, כמו שאמר בסוף שיר השירים, האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים את פריו. אז כיוון שזה אלף, וכאן הוא היה ישראל משולשים, כהנים לוויים ישראלים, וגם בעבודה בבית המקדש צריך שיהיו גם כהנים בעבודתם, לוויים יהיו בדוכנם וישראל במעמדם. אז משולש, אז כפול שלוש, 3,000. והוא האלף לך שלמה, אצל שלמה כל אחד נכפל באלף, כך היה מעלתו של שלמה המלך. כן, זה הסיבה שהיה, כמו שקראנו כעת, 3,000, 300 הרודים בעם, העושים במלאכה. מה היה אחרי זה? וצב המלך והסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית, אבני גזית. אז הגמרא אומרת שגם זכה שלמה שנכנס לתוך גן עדן, כמו שמובא בשיר השירים, יש שם בכמה מקומות, אומר, אפי היגני זלו בסמר, מה בגן עדן? שלמה המלך אחר כך ציפה את האבנים של בית המקדש בזהב, והזהב היה גם זהב של פרוויים. מה זה פרוויים? כמורה אומרת, זהב פרוויים, פרה ורבה, שבעה מיני זהבים הם, היי, תעורר, יש זהב, הגיע זהב, קום. שבעה מיני זהב הם. זהב סגור, זהב שחות, מושידוס, זהב שחות, שחתו אותו, נמשך כחות, כמו מסטיק. זהב מיוחד. זהב סגור, כשמגיע הזהב הזה לשוק, כל החנויות, הבורסות נסגרות. אף אחד לא יכול למכור, כי כולם רצים לקנות את הזהב הזה. זהב פרוויים, פרה ורווה. מה פירוש פרה ורווה? אומר זה זהב, אתה קונה זהב, בלט הזהב נגיד, או גודל 12 סנטימטר, שם את זה בבית. לא צריך להשקות, לא להאכיל את הדגים, לא כלום. אחרי השבוע אתה בא, נהיה 15 סנטימטר. צמח! אחרי שנה, חצי מטר. הזהב הזה שם שלמה בבית המקדש. טוב, תגיד לי, איפה כבר משיגים את הזהב הזה? כמרה שואלת, איפה? אומר, זה מגן עדן. הביא אותו מגן עדן. בגן עדן אין שום דבר שנשאר אותו גודל. הולך בגדים. והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו. תמשיך. אתה כל הזמן עוצם את העיניים. אתה מדבר עם המלאכים. ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. אז זה צומח. כל מה שבגן עדן צומח. עכשיו הצדיקים הם כל הזמן מוסיפים. ככה רבנו ארי כותב. עכשיו נפטר איזה אדם מישראל, לא עליכם. הוא בגן עדן. קיבל את השכר שלו, אתה חושב שזה שכר יציב? זהו, תקציב קבוע? לא! כל יום נוסף על חברו. עולה עוד. עולה עוד. אז אתה הכרת אותו אתמול כזה, היום הוא נהיה יותר גדול. וגם השכר כך, כך יהיה גם לעתיד. אז שלמה המלך, את בית המקדש, ציפה אותו באבנים כאלה. היית האבנים, הלך ציפה, אחר כך זהב. היו באים ורואים. ועוד מעשה נטע שם הגמרא אומרת, עץ של זהב. מה יש בעץ? הוא בו כל מיני מגדים. איזה סוג פרי שאתה צריך בעולם שיש, יש שם. והיה גודל, וכל הפירות היו בו. וריחו היה נודף בכל ירושלים. שעה שבאו האויבים לחרב את המקדש, נבל העץ והתייבש. ואומרת הגמרא, וגמרא והפסוק, והגמרא אחר כך העתיד הקדוש הולכו להחזירו לנו כל החזו שנאמר אפי היגני יזלו בסמב. אפי היגני זה מגן עדן, היה נכנס אוויר מגן עדן, נופח בעץ הזה, מוציא את הפירות, והיה בסמים משקר את הזגלמה כדי שאנשים יהיה חשק לבוא בית המקדש. ומה היה מרווחים? זוהר אומר יצר הרע היה נעלם שהיית מגיע בית המקדש. אין יצר הרע. בשלוש רגלים תחוג לי בשנה, ויראה כל זכורך, אומר הזוהר, היו שואבים שם קדושה, והקדושה נשארת עד החג הבא. ככה היה המעלה של בית המקדש, של המעלה שלו. אז לכן הוא זכה, זה שלמה המלך, כל זה הוא זכה, שהוא בנה והוא ייסד. ויפסלו בונה שלמה, הוא בונה חירון והגיבלים ויחינו העצים והאבנים לבנות הבית. מה אומר אחרי זה? והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל. ויבן הבית לאדוני. מה אומר הפסוק? ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה, 480 ליציאת מצרים. אז הארבעים שנה היו במדבר, אז זה 440 יום שנכנסו לארץ ישראל. אז אם תרצה לדעת כמה זמן עבר מפטירת משה רבנו עד ששלמה בונה את בית המקדש, בדיוק 440 שנה. אז עברו, ואז היה בשנה הרביעית בחודש זיו, שהגמרא אומרת שבו נולדו זיוותני עולם. מזה זה חודש תשרה. הוא החודש השני, אז אומר החודש השני, זה גמרא אומרת זה אייר. אז חודש זיו נולדו בו זיוותני עולם. הוא החודש השני, זה חודש אייר, למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. למה? כי מלכים היו מונים להם מניסן, אחד בניסן, ראש השנה למלכים. אז מה קורה? הפסוק אומר, והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני, 60 אמה אורכו, ו-20 רוחבו, ו-30 אמה קומתו. מתחיל לתאר את כל הבית, איך הוא בנה, והנה, ואני מדלג רגע לפסוק זין, והבית ויבנותו, אבן שלמה, מסע נבנה. מה זה שלמה? היא הייתה, לא סיטטו, לא הוסיפו ולא גרעו, והסיעו אותה מהמקור, בגליל או בלבנון, מאיפה שהביאו, לכאן. מסע נבנה. ומקבות זה פטישים. והגרזן, כל כלי ברזל, לא נשמע בבית ביבנתו. ואז הוא מתאר את כל מה שהיה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בואו נראה רגע בסוף ההפטרה. ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך לחוקותיי, ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך, אשר דיברתי עם דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. פה תראו מה אומר בפסוק. הבית הזה שאתה בונה, אם תלך בחוקותיי, יש פה שלוש לשונות. חוקות, אחר כך משפטים ומצוות. מה ההבדל ביניהם? חוקה זה דברים בלי טעם, גזרה. כמו פרה אדומה, כמו שבת. למה דווקא את יום שבת? שהוא נח ביום השביעי, אבל למה דווקא נח ביום השביעי? למה שמיטה יוצא שנת שביעית? למה אסור לעבוד? אז יש סיבות שונות, הגמרא דרשה, יש 15 טעמים כתבו הראשונים בשמיטה. אבל הסיבה העיקרית אנחנו לא יודעים. וכן תפילין. למה תפילין צריכים להיות שחורות? ולמה על איזה רוע בזה? ולמה יש בהם רק 4 פרשיות דווקא ורצועות שיהיו שחורות? וכל הדינים האלה, זה נקרא חוקה. שם למעלה ילמדו אותנו את הסודות ואת הטעמים שלהם. אלה נקראים חוקה. וכן ברית מילה, חוק. עכשיו הקדוש ברוך הוא כך גזר, זה יקרה חוקה. משפטי, משפטים זה דינים שבין אדם לחברו, זה שזה טעם, שזה הבנה, שזה משפט, שכנים, שומרים, שותפים, עובדים, עובד ומעביד, כמו שקראנו פרשת משפטים. ושמרת את כל מצוותיי, מצוות זה יכולים להיות טעם, אבל אצל הגויים אין. של כיבוד אב ואם, יש לזה הבנה מסוימת. והדרת פני זקן, יש לזה הבנה מסוימת. מעשרות, תרומות, מעשרות, לתת לכהנים, ללוויים, מובן. בכור, פודים אותו, בכור שור, בכור שה, וכן על זה הדרך. זה הבנה. למה? בן הבכור, הבן הראשון, צריך להביא אותו לכהן, שיברך אותו ויפדה אותו, כדי שיהיה מוצלח, ולא יהיה לו יצר הרע. כי תמיד יצרה באה להתחלה. אז הבן הראשון זה יותר קשה מהבנים שבאים אחר כך. אז כדי שיצליח, אז זה נקרא מצוות. הוא אומר ללכת בהם. מה זה ללכת בהם? לא החוכמה שרק האדם בביתו ישמור את המצוות. או כשהוא בבית הכנסת, אז הוא שומר מצוות. אבל הוא הולך בחוץ, הוא איש אחר. הוא יוצא לחוץ לארץ, אז הוא מתיר לעצמו. אוכל מה שבא, שותה מה שיש. בכל מיני, לא, גם בחוץ ללכת בהם, וגם ביום יום, וגם לא יאמר אדם, זה לבד וזה לבד. אני לומד תורה בבית הכנסת, או בישיבה, או באיפה שאני נמצא, אני שומר מצוות, אבל בעסקים אני איש עסקים. כמו שהם אמרו אז, הם הטיפשים מהם, אמרו ברחוב תהיה רומאי. לא, ללכת בהם, גם שאתה בחוץ תתנהג כיהודי, תנהג כשומר מצוות. תהיה איש מאמין. אז אומר לו, והקימותי דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך. זאת אומרת, ההבטחה תקוים במילואה. ומה ההבטחה? ושכנתי. הקדוש ברוך הוא, אני לא אעזוב אתכם, אני אהיה פה ואני אשכון פה. והוא, האמת, הקדוש ברוך הוא קיים את זה, אפילו שבית המקדש חרב עכשיו בעוונותינו, אבל הוא לא עזב אותנו. איפה ראינו? גמרא אומרת שנמשלה כנסת ישראל ליונה. מה העניין עם יונה? היונה דבר ידוע, אם היא אתה מטפל בטוב והיא באה אליך פוקד את הבית שלך, אפילו שהיא, הגוזלות שלה כבר גדלו ופרחו והלכו, שנה הבאה היא תבוא עוד פעם. היא לא עוזבת את הקן שלה, חוזרת לקן שלה מחדש. ככה שכינה הקדושה נמצאת, זה הטעם שהיא לא עוזזה מכותל המערבי, זה הטעם שאנחנו רואים בכותל יש יונות. זה מראה שזה מקום השראת שכינה. השכנתי בתוך בני ישראל ולא יעזוב את עמי ישראל, אומר כדי שכו לא עוזב אותם בעולם. זה הטעם קברי צדיקים, מה יש בהם, למה אנחנו הולכים? מת לפני 2,000 שנה, 3,000 שנים, הנה אבות אברהם יצחק יעקב, למה הנשמה שלו שם? והיא באה פוקדת את הקבר עוד פעם ועוד פעם, כל פעם, כל יום, כל לילה. אז זה אמר ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב. הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו ואיתכם, לשמור צאתכם ובואכם לחיים טובים ושלום, ויגזור עלינו ועליכם גזרות טובות, נזכה לראות בניין בית המקדש ומהרה בימינו, אמן. אז קוראים צור.